עד עכשיו בעצם ניסיתי לסרטט את התמונה הכללית, ונתתי גם דוגמאות כדי לחדד את הנקודות השונות בתמונה הכללית. הטענה הייתה שיש לנו שני עקרונות אחד מול השני. עיקרון אחד, שאדם לא יכול להציל את עצמו בנפש חברו, זה בעל גורם שלישי שלא מעורב. כנגדו עומד דין רודף, זאת אומרת אם מי שאני צריך להרוג אותו כדי להינצל זה מי שמאיים עליי, הוא לא גורם שלישי אלא הוא חלק מהסיטואציה, יצר את הסיטואציה, אז מותר לי או אפילו מצווה להרוג את הרודף כדי להציל את הנרדף, מותר לכל אחד, לא רק לי. להרוג את הרודף כדי להציל את הנרדף. אמרתי ששני העקרונות האלה לכאורה סותרים, הסברנו בכמה צורות למה הם לא סותרים, דיברתי על המימד העונשי שיש בדין רודף, שבעצם הוא עומד להרוג, אז הוא בין כל יכול להתחייב מיטה, אז אין טעם לחכות עד שהוא יהרוג ולאבד כך עוד, עוד נפש. אז לכן בעצם אנחנו כבר עונשים אותו בשלב הזה. והנקודה הבסיסית, שני העקרונות האלה אחד מול השני. אמרתי שהרבה מהדילמות בעצם מה שהן דורשות זה להחליט האם אנחנו נמצאים בצד הזה של המשוואה או בצד הזה של המשוואה. זאת אומרת, האם מי שאנחנו פוגעים בו זה גורם לא מעורב ואז אסור לעשות את זה כי אדם לא מציל עצמו בנפש חברו, או שמי שאנחנו פוגעים בו זה מי שמאיים עלינו ואז יש פה דין רודף. והרבה פעמים הדילמה היא בעצם סביב העניין הזה, כי במקרים מעשיים זה לא תמיד כל כך פשוט לקבוע מי שייך לאיזה צד של המשוואה. אנחנו ראינו קצת דוגמאות ונראה עוד דוגמאות כאלה. אבל מעבר לזה, דיברתי על זה שהתמונה הזאת היא דיכוטומית מדי. יש בעצם, זה לא בינארי, זה לא כן או לא. יש רמות שונות של איום. דיברנו על כרודף של הרמב״ם, שהוא בר, כן, שמסכן את אמא שלו, שהוא לא באמת רודף במובן המלא, אבל מצד שני הוא לא באותו מצב כמו אמא שלו, סוף סוף הסכנה לחייה היא כן בגללו, ולכן יש פה מה שהרמב"ם קורא כרודף. ואותו דבר דיברנו על ספק בסוגיה של האפיפונים, כן, מעזה. דיברנו על המצב שבו יש רדיפה מסופקת, זאת אנשים עושים מעשה שבו רוב הסיכויים שלא יקרה נזה, לא יקרה מוות, לא נזה כאלה מוות, אבל יכול לקרות. עכשיו השאלה היא מה הדבר הזה מצדיק. אז גם פה דיברנו על זה שקטן למשל שהוא רודף, הורגים אותו, זה מחלוקת בגמרא, אבל להלכה הורגים אותו למרות שלקטן אין דעת, קטן ושוטה. אז אין פה איזושהי כוונה, לא מייחסים לקטן כוונות, הקטן עושה דברים כי ככה הוא עושה, הוא לא אחראי למעשיו, ולמרות זאת חל דין רודף. הנקודה היא לא הכוונה, זו נקודה חשובה, הדגשתי אותה. הנקודה היא השאלה עד כמה רדיפה יש פה, מה מידת האיום. זה לא שאלה של כוונה, אלא שאלה של האם אתה באמת בפוזיציה של רודף או לא. במקרה של הרדיפה המסופקת יש כוונה גמורה, מי שמעיף את העפיפונים האלה יש לו כוונה גמורה, הוא רק לא יצליח ברוב הסיכויים. אז אם הוא לא יצליח, יש פה איזושהי רדיפה חלקית או רדיפה לא מלאה. העובר לעומת זאת אין לו שום כוונה, אבל מצד שני הוא גם באמת לא עושה פעולת רדיפה. משמעיה קרא דפולי, כמו שהגמרא אומרת, שמו אותו שם. לא רק ששמו אותו שם, האמא שמה אותו שם. זאת אומרת, בסופו של דבר מי אשם בזה שיש לה עובר ברחמה? בני הזוג, הם אלה שיצרו אותו. אז מה אתם רוצים לדלות את האשמה בו? זה נכון, אבל עכשיו במצב הנתון הוא זה שמאיים על האימא. זה בניגוד למציל עצמו בנפש חברו, ששם בכלל עומד דענן שלא מאיים עליי בכלום, רק אני יכול להינצל אם אני אפגע בו, אבל הוא לא, ובשלב שלפני כן הוא בכלל לא מאיים עליי, אז פה אין בכלל רדיפה. זה לא שאלה של אשמה, או לא רק שאלה של אשמה. אבל, אז אמרתי שיש רמות שונות של רדיפה, ויש גם רמות שונות של ערך חיים. דיברנו על העובר, למשל, כבעל ערך חיים חלקי. רוב הפוסקים לא מוכנים לעשות הבחנות שתלויות בערך החיים. זאת אומרת, נגיד, זקן לעומת צעיר, חולה לעומת בריא, כל מיני דברים מן הסוג הזה, זה לא מסמך תפקיד במשחק הזה. זאת אומרת, אסור לך להרוג חולה כדי להציל בריא, או זקן כדי להציל צעיר שיש לו יותר חיים לחיות. צעיר זה מום עובר, כמו שאמר הרב מימון. הרצף הזה של ערכי החיים, גם הוא בעצם לא משחק תפקיד. אם אתה נמצא אין אדם מציע טוב בנפש חברו, לא משנה מה ערך החיים, אתה לא יכול לעשות את זה. אם אתה נמצא בצד של רודף, לא משנה מה ערך החיים, אתה כן יכול, אפילו חייב לעשות את זה. איפה זה כן נכנס? אמרתי שיש לפעמים מצב שיש אינטרפלי בין שני הצירים האלה. אבל כאשר יש רדיפה חלקית, כן? וערך החיים גם הוא לא מלא, אז אפשר לדבר. כמו שהרמב"ם מדבר על כרודף. העובר זה, הוא לא ממש רודף, זה רדיפה חלקית. מצד שני, גם הערך החיים של העובר הוא לא שלם. במצב כזה אומר הרמב"ם, אנחנו מצרפים את שני הנימוקים. יש פה רדיפה חלקית, אבל גם יש יתרון לאימא מבחינת ערך החיים, כי היא אדם שלם. אז כיוון שכך אנחנו יכולים להרוג, ולכן אמרתי שלפעמים ישנם מצבים שבהם מצטרפים שני אספקטים. דוגמה נוספת שהבאתי, זה עוד פעם בסוגיית האפיפונים. כי גם שם, ושם אין לי לא ראיות, אלא אני הראיתי שפשוט ככה אנשים חושבים. וניסיתי להסביר על מה מבוסס את התפיסה הזאת, כן, הוויכוח הזה שהבאתי בין גלנט לבנט, על מה, גלנט אמר, מה זה ילדים, איך אתה יכול להרוג אותם? אלה ש... מה אתה רוצה מהם? עכשיו, על פניו זה מוזר, אפילו עובר יש לו דין רודף. ילד שלוקח אקדח ומתחיל לראות, אף אחד לא יכפור בזה שצריך להרוג את הילד. אז מה קרה פה? ברור לכולם שהרדיפה היא רדיפה חלקית. אז אם הילד הזה היה מכוון רובה והולך להרוג מישהו, זה לא משנה שהוא ילד, ברור שהורגים אותו. אבל הוא מעיף עפיפון, ויש איזשהו סיכוי מסוים שיפגע אדם, חיי אדם ייפגעו. אבל ברוב המקרים, עובדה שעד עכשיו זה לא קרה. כבר היו, אני לא יודע, אלפים כאלה. אז בעצם הסכנה היא סכנה קטנה. ועדיין, אם זה היה אדם מבוגר, אז אין שום בעיה לראות בו. זה שאתה מסכן את חיי, מספיק סיכון קטן. אני לא צריך לקחת סיכונים, אל תייצר את הסיכון הזה. אם אתה מייצר את הסיכון הזה, סבא תוצאות. אבל זו טענה שאתה יכול להפנות לגדול. כי הגדול אומר, תשמע, אתה רוצה שאני אגן על חייך כשאתה בעצם מסכן את חיי בגלל שהסיכון הוא קטן. אני לא מוכן לקחת את הסיכונים האלה. אל תייצר את המשוואה, לא תיפגע. יצרת את המשוואה, סבא תוצאות, אפילו אם הסיכון הוא סיכון קטן. אבל על ילד דבר כזה אתה לא יכול להגיד. הילד לא יצר פה משהו, לא חשב, אין לו דעת. אז שם באמת, אם הסיכון הוא ברור, אז עדיין יש את דין רודף. אבל במקום שהסיכון הוא לא מלא, והאשמה היא לא מלאה, יכול להיות שיש איזשהו אינטרפלי שמצטרף.
לסבות שכאן יש רודף רבי, זה לא רודף יחיד, אולי יש עוד חומרה כבי רודף.
אז על הרבים, אתה צודק באופן עקרוני, ונגיע לזה בהמשך. כרגע אני מדבר על, נגיד, על מעיף עפיפון בודד. בסדר? רק לזה...
מה שאתה אומר, שאם היו מבוגרים, עושים את הפנים
האלה, אז כן.
מה אם נהג שהוא נוסע בקורט, אני יכול להרוג אותו?
יכול להיות, אם הוא מסכן חיים, כן.
לא,
שיקוי
קטן
לא עושה, הוא פתן
חיים.
יכול להיות שכן.
אתה מתכוון במהות הפילוסופית או בעניין ההלכתי? הרבה קטן בעניין
ההלכתי
זה 13.
החברה
במציאות הם יותר
משתולים. לא, בבן נוח, אתה מדבר בבן נוח זה לא 13. הראש והחתם סופר כותבים שאין שיעורים בבן נוח. שיעורים חציצין ומחיצין הלכה על משה מסיני.
אז מי זה קטן?
מישהו מבין.
מי זה קטן?
מי שיש לו דעת. אתה צריך להעריך, האם הקטן הזה מבין או לא מבין. אגב, זה לפני שפעם דיברתי על זה, ואמרתי שבאותן הלכות...
אם אפשר לראות את מי שמייצר את הסכנה כרודף?
יכול להיות שגם, כן.
זאת אומרת את אלה ששולחים אותו.
כן, אני לא רוצה להיכנס כרגע לפרטי המקרה, מבחינתי הבאתי אותו כדוגמה לשיקולים שמצרפים רדיפה חלקית מערך חיים חלקי או עם אשמה חלקית. ואמרתי ששני המקרים הקיצוניים הם פשוטים ואין שום חילוקים ושום כלום. אבל במקום שאנחנו נמצאים באמצע הציר, שם פתאום מתעורר מימד האשמה, שאמרנו שהוא בעצם לא רלוונטי ברדיפה, כי הרי גם בלי אשמה אנחנו הורגים את הרודף. אבל עובדה שיש אשמה, כי אנחנו פותרים את הרודף מתשלום על כלים שהוא שבר, אז רואים שיש פה איזשהו מימד של עונש, של אשמה. איפה זה משחק תפקיד? אז הצעתי שזה יכול לשחק תפקיד במקום שבו הרדיפה היא רדיפה חלקית או מסופקת. בסדר? אז לכן התמונה, אני מתחיל באיזושהי דיכוטומיה של שני צדדים נורא ברורים ואין שום חילוקים, אבל בחיים הדברים יותר מורכבים הרבה פעמים, וצריך לחבר את השיקולים משני הצדדים.
אני חושב שבשיח, או אפילו בשיח משפטי, יש נושא של מידתיות. נושא הזה של הרדיפה חלקית, הוא הביא את הנושא של הנהג. מישהו שמאשר לידי, בסדר? יש ספק שהוא יגרום לי לסרטן, אז אני יכול להרוג אותו?
אז אני אומר, גם
מה המידתיות פה של הרגישה?
אני אגיד לך, גם בהקשר של עזה, גם בהקשר של עזה, ברור שאני לא מתכוון שכל אחד שיש לו נשק ילך לשם ויתחיל להרוג מישהו עפיפונים. יש מוסדות שאמורים להחליט על זה. לא, זו נקודה חשובה, זה לא טכני.
לא, אבל פה אתה מעלה את זה למלכיות.
לא, לא, לא. זה לא שם המלכיות. אם אני המאוים אישית, אז כן. אני טוען שאפשר להרוג. הבאתי פעם תשובה של הרב בן ציון אבא שאול, שאלו אותו על לחמץ בפסח במשהו, נכון? שהוא אומר, שאלו אותו אם אפשר לשתות מים מהכינרת, הרי יש איזה דייג שזורק שם פרוסת לחם, אוקיי? דייג גוי, תלמד זכות על עם ישראל, בסדר? אז הוא זורק שם לסופת עוזריו, זה רק אפילו קודם, לפני האם אסור לשתות מים מהכינרת? אז האמת שאני מכיר הרבה אנשים שאומת לא שותים, שמים בד על הברז כדי לסנן את המים. אז הוא אומר, תראו, גם למשהו ישיר, זו התשובה של הרב בן ציונה בשאול. בסדר, נכון שחמד בפתח במשהו, יש דבר שהוא גם לא משהו. עכשיו, איפה עובר הקו? אין לי קו. אני לא יודע איפה עובר הקו. מי שמאשר לידי סיגריה, זה לא רדיפה חלקית. זה לא רדיפה. בסדר, זה יכול להיות שוברים לשמוע, אבל
גורם נזק ממוני
כבד וכולי,
לא יודע לך, אבל בדוגמה שלך של המספונים שאף אחד לא מת מזה.
לא, אז כן אני אומר, בעפיפונים זה באמת לא ברור למה אף אחד לא מת מזה. באופן עקרוני זה לא כל כך מופרך הסיכון שזה עושה לרכוש, זה ודאי עושה, ואנחנו נראה בהמשך אגב שגם פגיעה ברכוש יכולה להדביק.
היו ניסיונות
להרוס. בכל אופן, אז אני אומר עוד פעם, אין לי תשובה פשוטה או קריטריון פשוט לכל מצב. אני מנסה להראות את מערכת הטיפולים, ובמקום שבו האיום לא ממוקד עליי, ושוב פעם, רק כדי שיהיה ברור, במקום שהאיום לא ממוקד עליי, אלא כמו העפיפונים, או כמו מי שנוהג בכביש בצורה מסוכנת, אז תתרחק ממנו. אם הוא באמת אבל מאיים עליך כרגע, אישית, עליך, נבין הכי נאמי.
לא, הוא איים על מישהו אחר, זה שוב,
כן, נכון. לא, אבל זה מישהו קונקרטי. אני מדבר על זה, הוא נושא אופן פרוע, איך אתה יודע, משהו, מישהו פה יפלט. זה רחוק מדי. עכשיו, אני לא יודע לתת קריטריון ברור, אבל זה כבר רחוק מדי. זה שכל הישר. אתה מבין, במקום שבו יש איום על מישהו קונקרטי, גם אם זה לא אני, אתה צודק, יש דין רודף בכל מקרה. אז אם כי כמובן, אם הוא מאיים על מישהו אחר, יכול למישהו אחר להגיד, תראה, אני חשוב לי איסור רצח, אני מוכן לקחת את הסיכון לחיים. יש מקום גם לשיקול כזה. אבל אם אני אישית למשל לא מוכן לקחת את הסיכון, אם היה מעלה אני רוצה להרוג אותו, אין הכי נעמי. אם הוא עושה זה בגלל נהיגה פרועה, כן, בצורה פרועה ומזיד, אז כן.
הוא שיקור, נוהג שיקור.
אוקיי, זה גם נקרא כנראה מזיד, אפילו משפטית, בגלל שהוא הכניס את עצמו לסיטואציה הזאת כשהוא שתה. עכשיו אולי הוא כבר אנוס, אבל הוא יצר את המצב הזה. אפילו משפטית רואים אותו כמי שנוהג שיקור. טוב, אז אני אומר, זאת מערכת השיקולים. עכשיו אני רוצה להתקדם באמת לכיוון הממון. עלה פה כבר בכמה מקומות הממון, גם אצל העפיפונים יש תעניין של פגיעה בממון. כי דיברתי על, אני אקדים שוב משהו שהזכרתי כבר, או שני דברים אפילו. דבר אחד זה שיטת רשי בבבא קמא שהזכרתי אותה, ואמרתי שגם שאר הראשונים שחולקים עליו, לפחות חלק מהם, לא באמת יוצאים חזיתית נגדו. רשי אומר שאדם לא יכול להציל עצמו גם בממון חברו, לא רק בנפש חברו. וזה פשט הגמרא, לא רק רשי. הראשונים האחרים, בגלל הקושי הגדול, אז הם דוחקים בגמרא. אבל זה פשט הגמרא, אין אדם מציל עצמו בממון חברו. ככה הגמרא אומרת.
למי הוא מרזיר אחר כך?
כן, כן. אתה לא יכול לקחת פשוט.
חוץ
ממלך. חוץ ממלך, נכון. מלך פורץ גדול. אז... עוד פעם, איך להבין דבר כזה?
איפה זה?
סמך עמוד ב'. איך להבין דבר כזה? מה פתאום, שיש יערג ואל יעבור על גזל, כמו שאותו ספות שואל על רשי? אז הסברתי שם לפי מה שאומר רב שמעון שקוב, שהטענה היא שזה לא יערג ואל יעבור על גזל. גזל נדחה בפני פיקוח נפש, כמו כל איסורי התורה, חוץ מהשלושה החמורים. ומה שאסור לך לקחת ממון של מישהו אחר, זה לא בגלל איסור גזל, אלא בגלל זה שלו. זה פשוט שלא. כשאני מדבר על איסורים, אז זה נוגע לחשבונות שאני עושה. אני עושה חשבונות מה מותר לי ומה אסור לי, ודחיות ושיקולים וכמה דברים כאלה. בממון של מישהו אחר, זה בכלל השאלה של איסורים. לא אתה יכול לקבל את ההחלטה. גם אם אין איסור ויש איסור, זה בכלל לא חשוב. בסופו של דבר, ההחלטה על הממון היא של בעל הממון. ולכן, גם אם זה לגמרי מוצדח, ואין לך איסור גזל, ואין שום דבר, אתה לא יכול לקחת את זה. אתה לא יכול לקחת את זה כי זה שלו. הבאתי את רב שמעון שקוף, שבעצם אומר שבניגוד לשאר איסורי התורה, למשל אסור לאכול חזיר כי התורה אסרה. בגזל, התורה אסרה כי אסור לקחת, לא אסור לקחת כי התורה אסרה. התורה אסרה כי אסור לקחת, כי זה ממון של מישהו אחר. אחת ההשלכות היא שגם לממון של גוי, יש את אותו איסור. למרות שמחלוקת ראשונים, אם יש איסור גזל בדאורייתא בגוי, אומר שמעון שקוף, זה לא רלוונטי, זה לא משנה. כי ברובד המשפטי, משהו, זה מה שהוא קורא, הרובד המשפטי, תורת המשפטים הוא קורא לזה, ברובד המשפטי, כיוון שהממון שייך לגוי, אז ברור שאתה לא יכול לקחת אותו. זה איסור ברמה של דאורייתא, סברה זה כמו דאורייתא, למרות שאין פה לא תגזול. אז למה האיסור? כי זה שלו. זה לא קשור ללא תגזול.
אז מה הפעולות של מיכלי?
מה זאת אומרת מיכלי?
אז אם יש לי ספר שלי בבית הכנסת, אז הנה, אז מיכלי שאנשים יקרו בספר, זה נכון.
אוקיי, אין בעיה, יש חזקות. מיכל האדם תדעביד מצווה בממון אלי. אז בסדר, אתה יכול לקחת.
יופי, אז אולי מיכלי שיציב את עצמו
בממון אלי. אין בעיה, אז תיקח. אבל אם הבן אדם עומד פה ואומר, לא, אני לא מוכן. האם מותר לך לקחת?
אז אגב.
כן, זאת אומרת, אם יש לך מקום להניח, ואני חושב שאדם סביר, יסכים שאני אקח לו את הממון, בטח אם אני אחרי זה הולך להחזיר לו. לא רק זה, זה הרי הוא חייב לעשות את זה מבחינה הלכתית. אוקיי? אז אפשר לקחת את הממון מבחינה מעשית. גם רש"י יגיד את זה. אפשר לקחת את הממון מבחינה מעשית, כי חזקה שהאדם יסכים. אבל אפשר לקחת את זה כי זה לא גזל, לא כי מותר לגזול. כי האדם מסכים, אז זה לא גזל. אבל אם הוא עומד פה ואומר אני לא מסכים, אז לא. מה זה אומר? זה אומר עכשיו באופן יותר קיצוני את מה שאמרתי קודם.
אולי אסור לדף.
מה?
אסור לדף.
לא, זה מה שאני אומר, הוא לא רודף. זה מתאים לעצמו, זה הסיטואציה השנייה. רודף זה מי שיוצר עליי איום. לא, הוא לא מעלה עליי, אני יכול להינצל.
הוא שוב, הוא שוב, בפני חייך.
זה כל החילוק שממנו התחלתי. ההבדל בין מציל עצמו בנפש חברו לבין דין רודף, זה בדיוק מה שאלה, בכל זאת, גם נגיד, אומרים לי לראות בך, כי אחרי זה יהרגו אותי. אתה רודף? הרי אם אני רואה בך, אני אנצל. אתה רודף, לא? אז איפה החילוק הזה? יש הבדל בין השאלה אם כשאני פוגע בך זה כדי להינצל, או שאתה האיום. אז ברור שזה לפגוע בך כדי לבטל את האיום. זה שני מצבים שונים לגמרי. ובמקרה הזה, מדובר בממון של צד שלישי, הוא לא רודף אחריי. דיברנו גם על הרמב"ם בהלכות חובל ומזיק, שיש ממון שרודף וזורקים אותו לים. הטענה בעצם שאני רוצה להראות מכאן, לפחות בשיטת רש"י ואותם ראשונים שבעצם עקרונית מסכימים איתו ונותר רש"י בבואות, יוצא שהאיסור על פגיעה באדם שלישי, להציל את עצמי בפגיעה באדם שלישי, הוא כל כך חזק וחריף עד שזה לא פגיעה בנפש, גם פגיעה בממון. הראיתי את זה לשני הצדדים. זאת אומרת, דין רודף זה גם על ממון שרודף אותי, והיום אנחנו נראה שזה גם אם אתה רודף ממון שלי, אתה נחשב רודף. אני יכול להרוג אותך. עוד רגע נראה את זה. אבל, ככה נהייתה לפחות. וכאן אני אומר, גם את הדין מטיל עצמו בנפש חברו, גם שם אני אומר אותו דבר. לצד השני. כי אמרתי, בשני המצבים הקיצוניים אנחנו לא עושים חילוקים בערכו של הדבר הנפגע. ערך החיים או ערך הדבר שבו אני פוגע. אם אני בשני המצבים הקיצוניים, הדין הוא מוחלט. אם אתה רודף אחריי, מותר לי לפגוע בך במה שלא יהיה. אם אתה לא רודף אחריי, אלא אתה גורם שלישי, אסור לי לפגוע בך בשום דבר, כולל ממון. אפילו אם אני מת. זאת אומרת, אני מנסה לחדד פה את עוצמת הדינים הקיצוניים. ושבשני הצדדים הקיצוניים, אין שום אפשרות לחלק חילוקים. החילוקים מתחילים כשאנחנו באמצע. שיש רדיפה, וערכים חלקי וכל מיני דברים שהבאתי.
אז הבא במחתרת?
מגיע אליו, היום אני רוצה לדבר עליו. אז זה נקודה ראשונה. זאת אומרת שבעצם הטענה היא שגם פגיעה בממון של מישהו אחר אסור לי לעשות. אם הממון הזה הוא של גורם שלישי, הצד השני של המטבע הייתי מצפה שאם מישהו מאיים על ממון שלי, הוא בעצם רודף. עכשיו נכון, הוא רודף רק אחרי ממון, לא אחרי נפש. האם זה מצדיק להרוג אותו? הוא רק רודף אחרי ממון. התשובה שלי היא שכן.
אבל לפי הנימוק שמותר להרוג אותו, כי בכל וכה הוא
מתחייב במיטה
הנימוק הזה לא קיים גם בקטן לכן אמרתי שהאשמה לא דרושה בשביל להכין דין רודף האשמה משחקת תפקיד רק במקום שיש רודף חלקי אז שיקולים של אשמה יכולים להתרבן זה בדיוק את השאלה שלי שרואים בגמרא שמושג האשמה לא משחק
אבל ממון זה חלקי
מה?
ממון זה חלקי
ערך הדבר הנפגע הוא חלקי ולכן באמת אם הוא יהיה קטן או אם הוא יהיה מישהו שלא לגמרי מהים על המון שלי אלא חלקי
יכול להיות שלא לזה שהפגיעה היא חלקית אז לכאורה זה אסור הוא אומר שמיננה הוא לא מחויב במוות בזה שהוא גונב ובנוסף הפגיעה של הרדיפה עצמה היא פגיעה
חלקית אז אני טוען שלא אני טוען שלא, זה כן יכול לבוא לידי במקום שהרדיפה עצמה היא רדיפה חלקית. אבל אם אתה בא במזיד, באופן ברור, לפגוע בממון שלי, יש לך דין רודף.
אז גם אם מישהו אחר מותר להרוג את הרבה דברים?
כן, אבל תרף נגיע לזה.
זה קשור לכל דעלים גבר? זה קשור לדין של כל דעלים גבר?
כן. עוד רגע נראה. יש קשר מסוים. טוב,
אני
מדבר
את הבעלות על הנכסים כערך מוסרי.
לא, פעם על זה פעם. זה לא ערך, זה נכס. כשדיברתי על חופש וחירות, אז הגדרתי את זה. הבעלות היא לא ערך, היא נכס. אם אתה פוגע בנכס שלי, זכותי להתגונן.
כן, אבל אתה שם את זה ברמה מאוד גבוהה.
זכות. אז זה לא ערך. זה לא שיש ערך גדול להיות בעל ממון. יש לי זכות להתגונן. לזה יש. דיברנו על זה כשדיברנו על החופש והחירות שאנשים חושבים שחופש הוא ערך כי אנחנו מאוד מיותאים מלפגוע בחופש של מישהו אחר והסברתי שם שלא, חופש הוא נכס הוא לא ערך בן אדם נמצא בצו חופשי, זכותו להיות עוד מה פתאום שתיקח לו את זה ולכן זכותו להתגונן אבל הזכות להתגונן לא מידע על זה בהכרח שמדובר בערך זה שלי, לך אתה בא במזיד ורוצה לפגוע בזכות שלי הזכותי להתגונן
שאלה עם כל הזכויות הן באותו רמת
חשיבות. לא.
התנה של רשקו פה מעלה את הזכות לנכס המוחשי ברמה כמעט.
אבל הסברתי שזה לא שאלה של העוצמה הערכית. זה בדיוק הנקודה, כי לא מדובר פה על ערך. זה שאלה של זכות, זאת אומרת, יש איזשהו קיר. כשאתה נכנס לטריטוריה שלי, רק אני מקבל החלטות. עכשיו, יכול שההחלטות שלי יהיו מרושעות, והקדוש ברוך הוא התחשבן איתי על זה שאני לא נתתי לך את הכסף כדי שתנצל, אני הייתי חייב לעשות את זה. אבל ההחלטה היא שלי, כמו שאני צריך לתת כסף לצדקה לעני. האם לעני מותר לקחת לי את הכסף? לא. כמו שאני חייב לתת לו את זה, יש מצווה, ואיסור לא לתת. אבל נכון, אבל ההחלטה היא החלטה שלי, והקדוש ברוך הוא כבר התחשבן איתי. הבאתי גם דוגמה נוספת של זמרי, אם אתם זוכרים, שהגמרא אומרת שאם יתפר זמרי והרגול לפנחס, לא נהרג עליו. השואלים האחרונים, למה? הרי הוא יכול לא להפסיק לחתום, אז פנחס לא יפגע בו. מה היתר להרוג את פנחס? היתר לרודף זה רק במקום שאתה לא יכול להסתדר באופן אחר. אם אתה יכול להינצל בלי להרוג את הרודף, אז אין יותר להרוג את הרודף. אז פה זמרי היה יכול להפסיק לחתור, פנחס לא היה הורג אותו, והכל בסדר. נכון, אבל הוא לא חייב. הוא לא חייב להפסיק לחתור. מה זה הוא לא חייב? או שהוא חייב, הרי זה חטא. נכון, אבל הוא לא חייב את זה לרודף. אני חייב את זה לקדוש ברוך הוא, הוא התחשבן איתי, אני לא בסדר, הכל נכון. אבל אתה לא יכול לאיים עליי, בגלל זה, לך אני לא חייב את זה. אני אתחשבן עם הקדוש ברוך הוא כבר על ההוא שהוא יתחשבן איתי.
אז אם נכנסת יותר עבודה חילוקית, והיה הורג אותה, וגם צריך לחתור. אז אמור לא עשה את זה.
אבל למה להרוג אותה? מה זאת אומרת? מה?
אז אם הוא היה הורג אותה, זה היה חטא פחות חוף. נעשה פחות
חוף. השאלה אם אני יכול... אבל שם זה לא דין רודף אז לכן אני לא יודע אם הקטגוריה הזו בכלל רלוונטית פנחס כלפיהם הם לא רודפים את פנחס מה שלפנחס מותר להרוג אותם זה לא מדין רודף מה שלזמרי מותר להרוג את פנחס זה מדין רודף
אם
פנחס היה הורג אותה
אז
לזמרי
היה יכול
להתאפס ולהרוג אם פנחס לא מאיים אבל אסור
לא היה מאיים
אוקיי אז מה שאני רוצה רק להראות פה זה שהמצבים הקיצוניים שני המצבים הקיצוניים בעצם הדין בהם הוא דין מוחלט ואת אין חילוקים לא רק שאין חילוקים בערך החיים עובר, בן אדם, חולה, בריא לזקן וצעיר אלא אפילו לממון הדברים מגיעים זאת אומרת, כל פגיעה בכל זכות שלי בין אם זה על הנפש, על הממון או מה שלא יהיה אם אנחנו בשני הצדדים הקיצוניים אז יש את אותו דין כמו לפתור האינטרפליי מתחיל באמצע. אנחנו נמצאים באמצע ושיש מצבי ביניים. למה אני אומר את זה? כי עכשיו באמת היינו מצפים, הבאתי אולי עוד דוגמה אחת כדי לחדד, מישהו מאיים על אתן לו שקל, אם לא אז הוא הורג אותי, הזכרתי את הדוגמה הזאת, אז אמרתי שאין לי ספק שמותר להרוג אותו, את המאיים, או שאני יכול לתת לו שקל והכל יהיה בסדר. זאת אומרת, הוא לא, מה הצדקה להרוג בן אדם כדי להציל שקל? התשובה היא שאני לא הורג בן אדם כדי להציל שקל, אני הורג בן אדם כדי להציל את עצמי. אני לא מוכן לתת לו שקל, למה שאני אתן לו?
לא רוצה לתת לו. אתה לא יודע שהוא
לא
יורך אחרי שקל.
לא, נגיד שאני יודע, לא משנה, לצורך הדיון, נגיד שאני יודע. אז אני לא רוצה לתת לו שקל. עכשיו הוא אומר, אני אהרוג אותך אם לא תיתן שקל. יהיו מאיים עליי, אז אני הורג אותו כדי להתגונן. אבל תבינו שבסופו של דבר הרגתי אותו בשביל השקל. כי יכולתי לתת לו את השקל ולפתור את הבעיה. לכן יש מצבים שבהם, למרות שאני יכול לפתור את הבעיה על ידי נתינת ממון, אבל אני לא חייב, זו זכות שלי. ברגע שיש לי זכות זה מוחלט, זאת אומרת, אפילו עד כדי הריגה. למה אני אומר את זה? כי היינו מצפים שבהקשר של בבא מחתרת או הריגת גנב, הדין יהיה אותו דבר. אם בא גנב, כמו שאמרתי קודם, אם בא גנב ומאיים על הממון שלי, כיוון שהוא רודף, זה לא מציל עצמו ממון חברו, זה רודף, אז הוא רודף אחרי הממון שלי, ברגע שזה שייך לכותל של רודף, אפשר לפגוע בו, אפשר להרוג אותו כדי להציל את הממון. ולפני שאני נכנס קצת לסוגיה של בבא מחתרת, שהיא בעצם עוסקת בעניין הזה, אני רק אתן איזושהי הקדמה, כן, אתם ודאי זוכרים את הסיפור של שי דרומי, עם איזה חוות בודדים בנגב, שנכנסו שם כמה גנבים, בדואים.
עם נשק. עם נשק.
אוקיי. נכנסו שם כמה גנבים והוא ירה בהם והרג אחד מהם נדמה לי או משהו כזה
בגב שהם היו בדרך החוצה,
יכול להיות, אני כבר אפילו לא זוכר את המקרה, אבל לא משנה, התעורר שם הדיון האם מותר לראות בגנב כזה, כשזה יוצא החוצה זה פעמד יותר בעייתי אולי, למרות שעדיין הם לוקחים את הממון שלי, אבל בסופו של דבר זאת אותה סיטואציה. אז התעורר שם הדיון האם מותר היה לו לעשות את זה, הוא נכנס לכלא נדמה לי בסוף.
לא
זוכר
כבר,
ודענו אותו, נדמה לי שהוא נמצא אשם בבית המשפט, אני חושב שהייתה חנינה בסוף, לא זוכר מה היה, איך זה נגמר בדיוק. בכל מקרה היה שם איזשהו דיון סביב העניין הזה. התחושה הבסיסית שלי הייתה שברור, מה זאת אומרת, כל מי שנכנס אליי לטריטוריה אני הורג אותו, זו התחושה האישית שלי, אני לא מבין בכלל את הדיון. מי שנכנס לתוך הטריטוריה שלי במזיד ויודע שהוא נכנס והוא לוקח ממון שלי, אני הורג אותו.
ואני לא יכול למנוע את זה בדרך אחרת.
כן, אני לא יכול למנוע את זה בדרך אחרת. אני בכלל לא רואה שום בעיה.
גם
אני מגיע לבר המחתרת, זאת הקדמה לסוגיית בר המחתרת.
גם אם זה ברור שהוא לא יערוג אותך?
כן. המחתרת אין סיכוי. זה הקדמה לדין בר המחתרת, אני כבר מגיע. אני נותן הקדמה, או מוטיבציה. אני אומר, אני מתאר אינטואיציה שלי, עוד לא אמרתי שום דבר אמיתי. האינטואיציה הראשונית שלי כשאני שומע דבר כזה, קינדם, מה שנקרא. זאת אומרת, אם אתה נכנס לטריטוריה שלי, אני אוהב אותך. זה הכל, אני לא מתכוון על זה. עוד פעם, מה זה אוהב אותך? אם אני יכול למנוע את זה בלי, זה אוקיי. אני יכול לתפוס אותך ולקחת אותך למשטרה, בסדר גם הוא לא יכול. לא יכול, לא במובן שאתה תערור אותי, אלא במובן שאתה תברח לי מהרכוש ואני לא אצליח להציל אותו. אז אני יורד אותך. אין לי שום בעיה עם זה. במובן העקרוני, כן, הגישה האמריקאית, שאומרת, אתה אצלי ברשות, אני יורד בך. זה לא שאלה. וזה מה שהייתי מצפה שיקרה לאור התיאור שנתתי עד עכשיו. כי לאור התיאור שנתתי עד עכשיו, זה מה שיוצא, נכון? אם בן אדם מהיום השנה, אפילו על רכוש, בסופו של דבר, אם הוא בסטטוס של הרודף, הוא נמצא בצד הזה של המשוואה, אפשר לפגוע בו, לא משנה על מה הוא מאיים, זה על חיים כאלה, או אפילו על רכוש.
אם לדעתי הוא מאיים, אתה לא יודע שהוא מאיים.
בסדר, תמיד יש לדעתי, מי יחליט, אני נמצא שם בסיטואציה.
זה רק כאשר יש סיכוי שהוא יערוג אותך.
לא.
זה אלף הדין?
רגע, זה הראשונית שלי. מה אני חושב אישית, בלי קשר להלכה ולבבא מחתרת וכו'. זאת הנטייה שלי. ונורא הרגיז אותי שם העניין הזה שאומרים לו, עזוב, תיתן להם לברוח, גם אם אתה לא יכול להציל. תיתן להם לברוח עם הרכוש ותתלונן במשטרה. תתלונן במשטרה, אתה יכול לעשות מזה כפרות מהתלונה הזאת למשטרה. עכשיו, אני בסדר, אבל זה עדיין רק רכוש. מה הצדקה להרוג בן אדם כדי להציל רכוש? כמו שאמרתי קודם, עם השקל, ואני טוען את אותה טענה גם פה, ואני רוצה לבחון את סוגיית בבא מחתרת במשקפיים האלה. זאת אומרת, כשהאינטואיציה אני אומר, אני שם את זה על השולחן כדי שהדיון יהיה ישר. האינטואיציה הראשונית שלי היא אמריקאית. זאת אומרת, מי שאני תעשי ברכוש...
כמו שתיארת עד עכשיו, זה הלכה.
עוד לא תיאר, מה זאת אומרת בהלכה? נגיד עם השקר.
מישהו בא לפגוש, מישהו בא לפגוע ברכוש שלי, זה לא זה?
איפה ההלכה אומרת את זה?
שאמרת מה שתעשה?
לא, תלוי. אם אתה מדבר על מציל עצמו בממון חברו, זה על צד המשווה. אבל ברודף, עוד לא היינו מקור לזה. לגבי השקל, אתה יכול להגיד, בסדר, הוא מאיים על חיי. אז יש פה את הרקע שאתה תוכל...
זה רק בהקשר של מציל עצמו.
כן, אז לכן אני אומר, הייתי מצפה שזה יהיה סימטרי. אבל עכשיו כשאני מגיע לבדוק את ההלכה באמת בצד השני, מתברר שזה לא כל כך סימטרי, כמו שרבים מכם העירו. אוקיי? אז אני רוצה לבדוק ואני רוצה לטעון שזה כן סימטרי.
היה מקרה בארצות הברית הרבה שנים שמישהו היה בקיץ והוא לא גר שם. אבל לפעמים הוא היה מבקר שם בבית שלו, וכל פעם פרצו לו לבית, אז הוא סידר רובה מול הדלת, פותחים את הדלת, הרובה יורד. והוא הרג מישהו. ואז נדמה לי שהוא
עובר עליו. הוא לא
הרובה. הוא לא היה בבית.
כן, הבן שלי יש לו הצעה איך לטפל בעזה.
כן.
הוא אומר, whoisnext.com. זאת אומרת, תקים אתר, whoisnext.com. אתה מודיע שם שברגע שנורא טיל יש מנגנון אוטומטי, ברגע שנורא טיל הבית הזה יחרב. עכשיו תחליטו מה שאתם עושים. אני לא עושה כלום, אני לא יודע, אתה עשית, מי שיראה את הטיל אתה, את זה לא אני.
100 ילדים על הגג של הבית הזה.
לא,
כל המצלמות שבעולם,
לא אכפת לי, שיהיה כל המצלמות שבעולם, אבל מי שהרג אותו זה מי שיראה את הטיל. אם יראית את הטיל זה יפעיל באופן אוטומטי את ה... מה אתה עושה ממני? אני לא עושה שום דבר. זה כמו הרובה, זה בדיוק אותו רעיון. אוקיי, בכל אופן, אז באמת זה מביא אותנו לסוגיה של בבא מחתרת, ושם כמו שכבר כמה מכם העירו, שם רואים שהסימטריה לא כל כך שלמה. זאת אומרת, בבבא מחתרת איכשהו נראה שזה לא נכון שאפשר להרוג כדי להציל ממון. אז אני רוצה לבדוק את העניין הזה, כי אני אקדים רק, כתבתי על זה מאמר בתחומי על העניין הזה של בבא מחתרת בעקבות הפרשה של שי דרומי, ושם טענתי שאפשר להרוג כדי להגן על רכוש. עוד רגע אני אסביר איך זה מתקשר עם הסוגיה. כף זין אולי חטא משהו, או כף זין או כף חטא, שם כמה מאמרים שלי רצופים, אני לא זוכר באיזה. והמערכת כולה התקוממה, לא הסכים. זאת אומרת, אף אחד מאנשי המערכת לא הסכים, זה נגד הסוגיה, זה נגד הפוסקים, לא נכון בעיניי, אבל ככה הם אמרו. ובסופו של דבר, זה היה, זה סתם אני אספר בתור אנקדוטה, בסופו של דבר הם החליטו לקחת את זה לנשיאות שלהם. שהחליטו הם שלושה רבנים, הרב שער ישוב, זל כבר, הרב ליכטנשטיין גם זל כבר, ומי היה השלישי, אני כבר לא זוכר. הרב ישראל שכבר אז נדמה לי היה זל. לא, שניים היו, אז זה היה הנשיאות שלהם, אז דיברתי מרכז המערכת, שאני קצת הכרתי אותו, אז הוא אמר, בסוף, אחרי כמה זמן הם החליטו לפרסם עם ההערות שלהם. אתם יכולים לראות במאמר שלהם, יש בסוף גם נספח עם ההערות של המערכת, ועם תגובות שלי על הערות למטה, בהערות שוליים שלהם וכו'. הם בסוף החליטו שהנשיאים האלה לא זוכרים בשביל שהם נשיאים של תחומי. תחילו כאן, מתישהו, אז שמו את השמות שלהם שם כדי לקשט את העניין, אבל אין מה ללכת.
הרב יצטשן לא השכים אותך?
לא הלכו אליו בשביל. ככה פחות הבנתי מרכז המערכת. למה שסיכמנו, תלכו אליהם שיגידו מה לדעתם, מה דעתם. עוד פעם, זה לא כל כך שאלה של האם אני צודק, אלא האם מה שאני אומר זאת עמדה מבוססת. אתה יכול לא להסכים, אבל זה לא אומר לא לפרסם. אני גם חושב שאני צודק כמובן, אבל זה דיון אחר. אוקיי, אז זה רק המסגרת. בואו ניכנס לגוף העניינים. התורה אומרת, תגנוב איש שור עושהו טבחו או מחרו, חמישה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השה. אם במחתרת ימצא הגנב והוקב המת, אין לו דמים. אם זרחה השמש עליו, דמים לו, שלם ישלם. אם אין לו ונמכר בגנבתו, אם ימצא בידו הגנבה, מישור עד חמור עצה, חיים שניים ישלם. זה הפרשה. בתוך זה יש את הדין שבא במחתרת. כן, אם במחתרת ימצא הגנב והוקב המת, אין לו דמים. כבר הביטוי הוא ביטוי מעניין. מה זה אין לו דמים? אין לו דמים, פירושו, מי שהרג אותו לא חייב מיטה.
בדיעבד כזה.
כן, בדיוק, מין איזשהו סוג של דיעבד. תהרוג אותו, חובה להרוג אותו, לא אין לו דמים. מה זה אין לו דמים? יותר מזה, בהקשר של הפסוקים, כל ההקשר הוא הקשר של הסנקציות שמוטלות על הגנב. נכון? הוא שלם כפל, לשלם 4 ו-5, נמכר בגנבתו אם הוא לא יכול לשלם. זה הכל מה עושים לגנב על הגנבה שלו. מה עושה פה דין במה מחתרת? דין במה מחתרת הוא לא גמול לגנב, הוא לא עונה, סנקציה על הגנב. במה מחתרת, אם יש אני בסיכון, עוד רגע נראה את הגנב, אני מקדים את המאוחר, אבל יש אני בסיכון, מותר להתגונן, דין עודף. מה זה עושה פה בפרשה? מה זה קשור לדיני גניבה? גם ברמב״ם אגב, דין במה מחתרת מופיע בהלכות גניבה. לא בהלכות רוצח ושמירת הנפש. בהלכות גניבה. כל הדברים האלה בעצם מרמזים, ועוד פעם, בינתיים נקרא בתורה שבכתב, כן? מרמזים על זה שהבבא מחתרת יש פה איזשהו סוג של גמול על הגניבה, או מימד עונשי, ולא רק התגוננות שמה הוא יהרוג אותי. ככה לפחות נראה במבט ראשון. אפילו המשנה בסנהדרין, בפרק בן סורר, מביאה את דין בבא מחתרת ביחד עם בן סורר ומורה. היא אומרת ששניהם נידונים על שם סופם. אבל נידונים על שם סופם, אין פרלובה, בבן סורר ומורה, זה לא דין רודף, שבסוף אתה תהרוג ולכן הורגים אותך. זה מניעת עבריינות. לכן גם רש"י כותב על, על הדבר הזה שמצילים אותו בנפשו, את הילד. מצילים אותו מהעבריינות שלו. אז אם אנחנו שמים את שני אלה באותו סל, את הבבא מחתרת ואת הבן סורר, שהם נידונים, גם הביטוי נידונים, על שם סופם, אז זה אומר שיש פה איזשהו מימד עונשי. בעצם דנים אותו. שם סופו. בסדר?
אתה אמרת שבדין רודף יש מימד עונשי, כך שזה לא מוכיח.
לא הבנתי. ברור, אבל דין רודף זה בגלל שאתה הורג. אז יש מימד עונשי כי אתה חייב מיתה, וזה מה ששמואל שאל קודם. אבל על ממון אין עונש מיתה על גזל. טוב, אז זאת ההקדמה. אז בינתיים אנחנו אמריקאים. אבל הגמרא אומרת שם ככה, בעמוד ב' עין ב' עמוד א', אמר רבה, מיתם עד המחתרת, חזקה אין אדם מעמיד את עצמו על ממונו. והי מימר אמר, יזיל נא קאי לאפאי ולא שוויק לי, והיא קאי לאפאי קטלין עלי. והתורה אמרה, אם בא להורגך, השכם להורגו. זאת אומרת, רבה בעצם עושה את התרגום הידוע שאתם הזכרתם פה קודם, שאם אני אתגונן, אז הגנב, אני לא יכול שלא להתגונן. אם אני אתגונן, חשש שהגנב יהרוג אותי, כדי בכל זאת להצליח. וכיוון שכך, אז יש לו דין רודף ומותר לי להרוג אותו. את רבה בעצם מכניס לתוך התמונה הזאת, הוא מרוקן אותה מכל מה שתיארתי עד עכשיו. הוא בעצם אומר, זה ענף של דין רודף. כדי שאתה מאיים עליי, לכן מותר לי להרוג אותך. ואין שום הצדקה להרוג כדי להגן על רכוש. שזה בעצם מה שאני תיארתי קודם. שההריגה זה, אני רוצה להגן על רכושי. אז רבה אומר לו, זה רק בגלל החשש העתידי ל... פיקוח נפש. ובאמת הגמרא אומרת, כמו שהזכרת קודם, שאם זה אביו שבא במחתרת, שזו דוגמה של הגמרא למישהו שבוודאי לא יהרוג אותי גם אם אני אתגונן, כי הוא אבא שלי. אז גם אם הוא במצב קשה והוא צריך את הכסף והוא בא לגנוב ממני, אבל עד כאן. זאת אומרת, להרוג אותי הוא לא יהרוג אותי. אוקיי? אז במצב כזה באמת אסור לי להרוג אותו. ככה הגמרא אומרת. אז באמת רואים שלפחות בפירוש של הגמרא, לא נדבר עכשיו על הפסוקים, הפירוש של הגמרא נראה שאין יותר להרוג כדי להציל רכוש. אתה יכול להרוג במקום שיש סכנת נפשות. אגב, כמה ממפרשי התורה באמת כותבים כפשוטה את הגמרא האמריקאית, את הגישה האמריקאית, על הפסוקים. כן, בגלל שאתה מאיים עליו, אז מותר לי להרוג אותך. אבל להלכה, זה הולך עם הגמרא.
אבל בין זה לא יותר דבר כמו בין ברב.
מה?
בין ברב זה...
נכון, יש שם גבולות אחרים. לכן לבן יש מצוות כיבוד הורים ולהורים אין מצוות כיבוד ילדים, לא צריך, אתם מכבדים אותם גם כך.
אין התחנה בזה שאני אתריע בפני גנב שאני מביא
אותו? אני אגע את זה, בסדר? גם ברודף אגב יש את אותה שאלה. אם אתה יכול להתריע, אז הרבה פוסקים אומרים שכן, שאתה תריע.
זה יעזור.
וכאן נפשר גם להלכן בלי בלי בלי. אם אתה יכול, לא, לא רק אם זה יעזור, אלא אם אתה יכול להטריע, אבל אם אתה, שאתה תטריע, הוא בינתיים להרוג את השני, אז לא. בכל אופן, אז בגמרא עצמה רואים לכאורה, לא כמו שאני אמרתי. זאת אומרת שאין היתר להרוג גנב כדי להציל ממון, אלא רק החשש לנפשות. אבל, אני רוצה לטעון שזה לא ככה.
זה לא דעת יחיד?
לא, לא, לא. זה מה שמופיע בגמרא, אף אחד לא חולק על זה, וזה נפסק בכל הפוסקים. אני רוצה להביא כמה שאלות, או כמה אינדיקציות לזה שבכל זאת התמונה היא לא כל כך פשוטה. אינדיקציה ראשונה, הגמרא בתחילת הדברים שהיא מדברת על בבא מחתרת, היא לא קוראת לו רודף. היא אומרת, הבא להורגך, השכם להורגו. בהמשך הגמרא אומרת, כמה שמלן דרודף. יש איזשהו ביטוי אחר כך, אבל הביטוי היסודי הוא הבא להורגך, השכם להורגו. עדיין, הרעיון הוא אותו רעיון, הבא להורגך, לכן הוא תחל להורג אותו, לא בגלל הממון. אבל הנוח השונה אומר שאין פה כנראה דין רודף הרגיל. דבר שני, הברייתא, הגמרא, כן, לא, זאת הברייתא בעצם, בעמוד בית שם, שואלת, האם מותר גם לאדם אחר להרוג את הגנב עבור המחתרת? והיא לומדת מפסוק שכן, והוכה בכל אדם. לא רק הבעל הבית, אלא כל אחד מותר להרוג אותו. עכשיו, אם זה דין רודף, אז מה השאלה? דין רודף, ברור שלכל אחד מותר וחובה להרוג את הרודף כדי עשית אני יודע. אם זה... אם זה, למה צריך פסוק בשביל זה? אגב, בדין רודף אין פסוק כזה. בדין רודף עצמו אין פסוק כזה. רק דבר מחתר.
זו לא הוכחה, זה שיטה מתודית בגמרא לשאול שאלה כדי להכריע בה. לא בגלל...
מביאים פסוק. למה ברודף לא מביאים פסוק? כי ברודף זה ברור. הפעם המחתרת אבל הוא גם רודף, לא? אז רואים שזה לא כל כך. עכשיו שימו לב, זה הווה אמינא. אחרי שמופיע הפסוק, אז הפסוק אומר נכון, כל אחד יכול להרוג אותו. אפשר להגיד שהייתה אבא אמינה שזה לא רודף, אני רוצה להסביר למה. הייתה אבא אמינה שזה לא רודף, כמה שמלן שזה רודף, אבל אחרי כמה שמלן, אחרי הפסוק זה כבר רודף רגיל. אבל באבא אמינה, ובעצם זה שצריך פסוק, מה שברודף לא היה צריך...
אולי זה המקור לרודף, שגם...
הגמרא לא אומרת את זה בשום מקום. היא לא שואלת שום דבר, היא בכלל לא שואלת את השאלה. פה היא שואלת ומביאה פסוק, הייתי מצפה שתגיד, והוא הדין ברודף, הרודף נימד מכאן.
אז מה החידוש של הבא במחתר בעצם, לפי התורה?
מה?
לפי המהלך הזה, משוות התורה
צריך
להגיד,
והבא במחתר. מה, לפי מה?
אם זה
הרודף.
אם
זה חינם, זה אותה שאלה.
אתה מייתר?
נכון. נקודה שלישית, הגמרא דנה, האם מותר להרוג את, גם לבעל הבית עצמו, האם מותר להרוג את הבבא מחתרת גם בשבת? היא מביאה פסוק. דמים לא, בין בחול, בין בשבת. אין לו דמים, אם הוא עם השם מזרחה עליו, בין בחול, בין בשבת. אני רוצה להגיד את זה. ורודף מישהו אומר דבר כזה, אף אחד אומר דבר כזה, זה ברור. במלחמה היה איזשהו דיון עד רידי תאי, עם החשמונאים, כן?
סיכוי שהוא יהרוג. מדברים על סיכוי, האם הוא... אם הסיכוי הוא גבוה, אז מותר לך.
לא, מה סיכוי גבוה? לא כתוב בשום מקום סיכוי.
אם יש אור, אז
הוא לא יש אור. זה גם ביום, זה עוד בלילה. אם זכר השם השלב, הכוונה הוא כבר ברח. אתה לא יכול להעניש אותו, אתה יכול למנוע את הגניבה. זה ההבדל. ככה חז"ל דורשים את זה.
דין עודד זוכה שבת?
ברור, פיקוח נפש. אם זה דין רודף, למה צריך פסוק ללמד אותי שמותר להרוג את הרודף בשבת? זה דבר פשוט, עוד פעם. ושוב, זאת אבא אמינה. אחרי שהפסוק כבר מובא, אז הדין הוא באמת שעושים את זה גם בשבת, וכל אחד עושה את זה, הכל כמו רודף. אבל עובדה שצריך לכל דבר כזה פסוק. זאת אומרת, זה לא, לפחות באבא אמינה רואים שזה בטח לא מובן מאליו. נקודה נוספת,
למה כל אלה תומכים בגרסה
האמריקאית? לא, 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 לא,
סימן שאלה.
כן. דבר נוסף, הברייתא אומרת, הוא מת בכל מיטה שאתה יכול להמיתו. מה הכוונה? לא רק בסייף. אתה היית חושב רק לעשות סייף עם הבבא מחתרת. לא באקדח. לא הבנתי, הוא מאיים לי על החיים, אני צריך לעשות איתו דוקרב ג'נטלמני. מה זה הדבר הזה? הגמרא אומרת, כמו ברוצח, אבא אמינא שכמו שברוצח מיטתו בסייף, אז כך גם פה כמה שמלן שלו. אגב, יש פוסקים שבאמת אומרים שגם ברודף, לא כתוב בגמרא, אבל ברודף, משמע ברמב״ם ככה גם, שברודף לכתחילה הורגים אותו בסייף. רק אם אי אפשר, אז עוד מיטתו בכל דבר. וזה עוד פעם ראיה למימד העונשי שיש ברודף. ובעצם מיטת הסייף שהוא היה חייב עליה אם הוא היה רוצח. אבל ברור שאם לא, אז גם בשביל להציל את הנרדף הורגים אותו. עכשיו פה צריך עוד פסוק. פסוק להגיד לי שבכל דבר לא עוד בסייף. עוד פעם רואים פה איזשהו מימד עונשי. פה באמת זה טעון ביור, מה זה מימד עונשי? הרי הוא בא לגנור, אין עונש מיטה על גזלה. אז מה זה הדבר הזה? יש, אני חושב שההבדל היסודי שהוא פתח לכל החילוקים האלה, בוא נחשוב רגע על הסיטואציה. הסיטואציה היא שבא אליי בן אדם, נגיד בלילה לצורך הדיון, נכנס אליי הביתה, חמוש, או לפחות אני חושש שהוא חמוש, ומתחיל לגנוב שם בקומה התחתונה, אני אשם בקומה העליונה, אוקיי? עכשיו, אומרים לי, מותר לך להרוג אותו. למה? כי אם אתה תתגונן, אז הוא יכול להיות שהוא יהרוג אותך. ואז יש דין רודף, ומותר לך להרוג אותו. אז אל תתגונן, תתגונן. אבל תישאר למעלה בקומה שנייה, תן לו לקחת הכל, כמו שאמרו לגנבים של שי דרומי, לא? מה הבעיה? תן לו לקחת את מה שהוא רוצה. מה אתה, אתה אוהב אותו בשביל ממון בסופו של דבר. הרי אם לא היית מתגונן, לא היה קורה כלום, לא היה איום על חייך ולא היה שום דבר. אתם רואים את הדמיון לשקל?
לא בדיוק, לא בדיוק. כי אתה אומר שאתה חושש שהוא חמוש. זאת אומרת, ההגנה על הממון עצמו, נטו ממון, היא לא מוכחת מזה. אם אין חשש בכלל,
בן אדם
בא עם בגד ים.
רגע, רגע, אני אגיע לזה. אתה צודק, אני אגיע לזה עוד. אז קודם כל רואים פה,
זה אפילו שחמוש הוא לא מהשקל, הוא כבר
מהים. לא אמור לדעת אגב שהוא חמוש, מספיק שאני חושש.
לא, גם אם הוא חמוש בשקל, הוא כבר מאיים עליך.
כן.
לא,
פה אמרה מנחה שבסיטואציה הזו שאתה תופס גנב עליך מצחה בבית זה איום. זה ההנחה פגמה, ההנחה עובדתית. אני לא מתווכח כרגע על ההנחה העובדתית. די נתן ההנחה הזו, זה כמו השקל. בעצם יכולתי הרי לתת לו את השקל ולהיפטר. גם פה אני יכול לתת לו לגנוב את מה שהוא רוצה וזה הכל, ואף אחד לא ייפגע והכל בסדר. אבל אני רוצה להתגונן על הממון, לא רוצה לוותר על הממון שלי. בגלל זה הוא מאיים עליי להרוג, יכול לאיים עליי, הוא ככה כבר מניחה שהוא מאיים עליי להרוג אותי, אז אני מתגונן, אז הוא רודף. מי אתה רודף? אל תתגונן ולא יהיה רודף.
מי אמר לך שצריך להיות חמוס במחתרת? אבל במחתרת הגנב לא צריך להיות חמוס. הגמרא מניחה שאם שאין אדם עומד על הממון, ואז הוא ירוג אותך.
אז איך הוא ירוג אותי? בידיים? בגלול. בסדר, אז אותו דבר. אז אותו דבר. צריכה להיות משקפת סכנה לחיי. חמוש בידיים.
למה צריך את המשפט הנוסף? יש בא ממחתרת, יש עוד פסוק שאומר אם בא להרגוך
לא פתורה ממש מה,
אבל אם אתה לא,
לא, ברור, יש פה את סכנת הנפשות, הבאתי גם קודם עם האבא, אבל אני עוד צריך להגיע לזה, רק רגע. מה שאני בעצם רוצה לטעון, שהנקודה הבסיסית שמפרידה את בא במחתרת מרודף זה הנקודה הזאת. ברודף, כשמישהו מאיים עליי, אין לי דרך אחרת לפתור את הבעיה. אם הייתה לי, זה יכול להציל לו באחד מעבר. אז ודאי שאסור לי להרוג את הרודף. אבל כאן יש לי. הדרך הכי פשוטה, אני אפילו לא צריך לעשות כלום. שבע טייס עדיף, תישאר לישון בשקט, תעצום עיניים חזר, אל תצא החוצה, תנעל את הדלת שלך. ותן לו לקחת את מה שהוא רוצה. זה בעצם מה שדרשו משי דרומי לעשות. זה מה שדרשו משי דרומי לעשות. תעצום עיניים, תשתוק, אתה לא יכול לעשות שום דבר, תנעל את הדלת, ותן להם ללכת, ואחרי זה תתלונן במשטרה. זה מה שאמרו, התורה אומרת לא, ההלכה אומרת לא. אתה יכול להתגונן, אתה יכול להתגונן, ונכון שזה יביא אותו לאיום על חייך, אז תהרוג אותו. עכשיו יותר מזה, אנחנו כבר עושים קפיצת הדרך, אתה לא צריך אפילו להתגונן, תהרוג אותו ישר. מה לא אומרת, תתגונן, ואז אם הוא יאיים עליך תהרוג אותו. מה לא אומרת את זה? מה אומר, אתה יכול להרוג אותו? למה? כי אם אתה תנסה להתגונן, יש חשש שהוא יהרוג אותך. ואת כל המהלך ההיפותטי הזה, בסופו של דבר, למעשה, לא עוברים אותו, זה רק היפותטי. בסופו של דבר, אתה הורג אותו ישר. וכל זה בגלל החשבון המוזר הזה שלא מתחיל. אתה יכול להישאר בחדר וזה הכל, לא יקרה שום דבר.
שי דרומי כבר היה להם את הרכוש.
בסדר, לא משנה כרגע. שי דרומי על הפרטים הספציפיים על הזו, אני חושב שזה כן אותו דבר, והאם היה להם כבר את הרכוש, זה לא משנה. השאלה אם אני עושה את זה כפעולה עונשית, או שאני מונע את הגניבה. אם אני מונע את הגניבה על ידי זה שהם לוקחים את הרכוש ובורחים ואני אוהב אותם, זה גם למנוע את הגניבה. עוד נסה ללכת אליו אחרי זה הביתה, בלי להצליח לקחת את הרכוש שלי ולהרוג אותם. או להרביץ, לא יודע בדיוק מה. זה הנישה. בכל אופן, אז הטענה היא שזה ההבדל היסודי. מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שאני מסתכל על זה כמו בשאלת השקל. למעשה ההיתר להרוג הוא בגלל הממון, הוא לא בגלל, לא בגלל האיום על החיים. נכון שמה זאת אומרת בגלל הממון, בסופו של דבר הרי הגמרא אומרת שזה בגלל שהוא מאיים על חיי, אבל הוא מאיים על חיי רק כי זכותי להגן על הממון שלי, ועכשיו נוצרה סיטואציה של עדיפה ומותר לי להרוג אותו. אם לא היה מותר להרוג בגלל הממון, אז כל העסק הזה לא היה מתחיל, אסור היה להרוג את ה...
אני איתך עד כאן.
אוקיי.
זה מותר לנקולי הממון שלי. עכשיו זה מגיע לידי סכנת נפשות, אני אומר אותו משהו סכנת נפשות, לא משהו הממון. יש לי היתר להתכונן הממון.
כן, אבל אפילו במחיר חייו של הרודף.
רק
אם
זה פיקוח נפש.
זה השאלה, אם הוא בורח עם דף, אני לא מצליח לעצור אותו, אבל הוא לא הורג אותי. הוא בריון גדול.
איך אתה קופץ
לזה? אתה צודק.
זה ברור שזה לא זה. יבוא בן אדם עם אקדח יאיים, הרי נתן לי נשיקה או שאני אהרוג אותך, מותר לי להרוג אותו. זה לא קשור לממון בכלל, זה קשור לזה שהוא מאיים עליי, הוא רוצה לכפות עליי מעשה, זה לא משנה מה הוא,
בדיוק,
שהוא מאיים עליי.
זה מה שאני קורא
לך, הממון בכלל לא צד פה.
לא, אני שואל אותך, אני שואל אותך עכשיו שאלה, אם נחזור לגנב, בדיוק השאלה ששאלת קודם, את הגנב לא יהרוג אותי, בגלל שלא יהרוג אותי, הוא לוקח את הכסף והולך, הוא בריון, אני לא יכול לעצור אותו,
אוקיי?
בסדר? אז הוא יהרוג אותי, אם מותר לי להרוג אותו.
לא.
זהו, פה הנקודה, לא בגלל שום העניין.
אבל אתה לוקח את הדוגמה, כדי לטעון את הטענה של האמריקאים, אתה לוקח את הדוגמה של השקל.
כן.
אבל בשקל אני לא מגן על השקל, אני מגן על בן אדם שמאיים על חיי.
ברור, בסופו של דבר אני עושה את זה בגלל השקל.
לא, לא, לא. אני בכלל לא בטוח שבזה שאני אתן לו את השקל הוא יהרוג.
אין
לדבר
שבוע. עצם זה. לא, אני אמרתי. אליהו הגיע והודיע לך שאם תיתן לו שקל הוא הולך.
וזה דנה גמרא. וזה דנה גמרא, אליהו לא בא.
אני אומר שאליהו כן בא. מה הדין? אתה ראי להתגונן. אני לא עושה הוקים טוט. אני שואל שלה, מה קורה כשאני יודע שהוא יהרוג אותי? בסדר? זה הדין, לא אכפתי כרגע מה מקרה מעשים שיש לי תמיד חשש. אבל נגיע כבר, נגיע אולי גם לסיטואציות כאלה. פה באמת יש קפיצה שאני עוד אחזור אליה. אבל הטענה שלי שבאופן בסיסי לפחות בהנחה הראשונית הזאת, לפני הקפיצה שדיברתי עליה, קודם כל המוטיבציה הבסיסית שלי היא ממון, ולא נפשות. נכון שבשביל להגן על הממון יכול להיות שיווצר פה איום על החיים, ואז
אין ברור שלא יבצר, בא איזה באדם חלשלוש, ברור שהוא לא יכול להיים עליי, אני נותן לו שתי ספירות ואני יכול
להיים. זה השאלה,
השאלה היא מותר.
אם הוא חלשלוש ואתה יכול למנוע את הגניבה, אז כנראה אסור. אתה לא יכול למנוע את
הגניבה, זה כי אני לא יכול להגיע למופך בורח.
זה מה שהוא שאל קודם, תראו, אז מה שאנחנו רואים מכאן קודם כל, שזה לא מקרה רודף קלאסי. לא מקרה רודף קלאסי, כי אני יצרתי את מצב הרדיפה, אני המרדף. יצרתי את מצב, יכולתי לא להגן על הממון. לכן, הגמרא צריכה מקור לזה שמיטתו בכל דבר, ולא רק בסייף, וגם בשבת, וגם כל אדם אחר, כן? כל אדם אחר זה באמת שאלה לא פשוטה. אם אני אחליט לוותר על הממון שלי, הרי אין בעיה, ושאלה, מה היתר של אדם אחר להרוג את הדבר המחתרת? אולי אני אחליט לוותר על הממון שלי, וזהו. אגב, זאת אחת הראיות לקפיצה שלי, היתר לאדם אחר. היתר לאדם אחר אומר שבעצם אני הורג אותו על הממון. אם זה היה באמת רק בגלל האיום, אז קודם כל שיחליטו אם הוא מתגונן או לא, אולי הוא יישאר סגור למעלה, מה אתה בן אדם אחר קאובוי, נכנס לשם ויורה בו כי הוא נמצא בשטח של מישהו אחר. צריך לדון אם יש פה איזשהו מצב של רדיפה או לא. אז זה החילוק הבסיסי, ואני חושב שהוא מסביר את כל ההבדלים שדיברתי עליהם קודם. זה כמובן אבל משאיר את השאלה, למה אנחנו נזקקים לאיום על החיים? אם באמת מותר לי להרוג כדי להגן על רכוש, אז הייתי מצפה שגם באביב, שוודאי לא יהרוג אותו, אבל בהנחה שאני לא יכול למנוע ממנו לקחת את הכסף באופן אחר, אלא רק על זה שאני הורג אותו, גם אם מותר לי להרוג אותו, כי בסופו של דבר אני הורג כדי להסיר את הממון. אז למה הגמרא אומרת שרק במקום שיש אפילו חשש רחוק, אבל איזשהו חשש להגנה על החיים? כאן יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה אפשרות אחת זה כדי למנוע זילות בחיי אדם. התורה אומרת, זה נכון, באופן עקרוני אתה הורג על הממון, אבל אי אפשר ככה להתיר לאנשים להרוג, להרוג באופן כל כך פרוע. אז אני אומר, אני חייב להתעלות באיזושהי כמעט פיקציה של סכנת חיים. תראו, הלשון בטור למשל, לפיכך אין להורגו, אלא כשיודע בוודאי שאם יעמוד בעל הממון להציל ממונו, שזה יקום עליו ויהרגהו. מי הוא כל אדם בחזקה זו הוא ויכול להרגו, אלא אם כן יודע שהחותר אוהב לבעל הממון ולא יהרגנו, אף אם יעמוד נגדו להציל ממונו. זה האבא. אוקיי? זאת אומרת, בניגוד לדין רודף, ששם אם אתה רואה את המצב של הרדיפה, אז אתה יורה. כאן לא. אתה תמיד יורה. סליחה? לא, במטרתך, בדין רודף אתה צריך להיות בטוח שהאדם רודף. כאן אתה צריך להיות בטוח שהוא לא רודף כדי לא להרוג אותו. עוד פעם זה שונה מרדיפה והפעם לחומה. ולמה? כי באמת אני חושב היתר להרוג זה הגנה לרכוש.
רדיפת ממון.
בדיוק. היתר להרוג זה בגלל רדיפת ממון, להציל את הממון. נכון שאני לא מוכן לתת לבן אדם סתם ככה להרוג, אז אומר, אני עושה כמעט פיקציה, או בכל מקום שיש איזשהו חשש שמשקפת סכנה לחיי, אני אומר, אוקיי, אני מגדיר את זה כדין רודף. אבל זאת הגדרה. זה לא באמת שיש פה רדיפה. רדיפה אחרת בסיטואציה כזאת לא הייתי מתיר להרוג.
או שיש חזקה,
הוא
לא יעשה
את זה. כמו אבא, אז לא.
או שיש חזקה,
רגע, לחזקה אני, אני כבר רואה שאני לא אגיע, זה יהיה הפעם הבא, אבל לחזקה אני אגיע כי יש עליהם מחלוקות. האפשרות השנייה, ואולי היא לא בלתי תלויה בראשונה, זה שהגמרא והתורה והגמרא מניחות שבדרך כלל אם הוא לא יסכן את חיי אז אני יכול למנוע את הרדיפה, אז אני ארביץ לו, אני אריב איתו, אני לא אתעקש, אני לא אבטר לו. כל עוד אין סכנה לחיי, ההערכה היא עוד פעם כהערכה, ככלל ההערכה היא שאני אצליח למנוע את, ה, את, ה, את, ה, את לקיחת הממון, ולכן אומרים לי אל תהרוג אותו, תציל את הממון שלך. למה אתה יכול להרוג אותו? כי יש חשש, אם אתה תתעקש הוא יהרוג אותך, כאשר בסופו של דבר עדיין ההריגה היא להצלת ממון. אבל בכל מצב שאין עליי איום על החיים, אם כבר תפסתי אותו, הוא פשוט לא יצליח לגנוב. אז אני אצליח למנוע את זה. אבל נכון, אם יבוא איזה בריון כזה שאני לא יכול לעשות איתו שום דבר, אז אולי אין לחינם. יכול להיות שגם שם אפשר יהיה להרוג אותו. ובעצם מדברים רק על הסיטואציות הסבירות.
האם יש עניין של הרתעה?
שזה תופעה. אז זה שיקולים, זה לא קשור לבעבור בכתרת, אני חושב במישור הישיר. יכול שהתורה רצתה להרתיע באופן כללי, לא כי הייתה תופעה, כי לא מדברת על מקרה מסוים. אבל יכול להיות שיש לה איזשהו עניין להרתיע, ולכן היא אמרה שנפשו הפקר. ולכן מה שאני אומר שאין לו דמים, זה גם אותה נקודה. למה כתוב הפסוק? לא כתוב הורגים אותו. אין לו דמים, הכוונה זכותך להציל את ממונך. אם אתה רוצה לוותר, תוותר, אין בעיה, אבל הצלת את חייו, לך למשטרה. זה בסדר, אין לך חובה, זה לא כמו ברודף. אתה יכול הרי להסתגר בחדר ולא יקרה כלום. אבל מותר לך להגן על הממון, אפילו במחיר חייו של הגנב, ואין לך דמים, זה בדיוק הביטוי, אין לך דמים. אין לך דמים, הכוונה זו זכותך לעשות את זה. אין פה מצווה ולא חובה, זה לא דין רודף. אבל זו זכותך לעשות את זה כי זכותו של אדם להגן על ממונו. אז זה בגדול, אנחנו צריכים להיכנס פה לפרטים, זה אנחנו...